שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא ערך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. הימת יוסף וכל לך וכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אנחנו נמצאים בפתחו של ספר שמות, ובעזרת השם מה שאנחנו מבקשים הפעם לנסות ולתת הקדמה לכל הספר, ודרך זה בעזרת השם בשבועות הבאים להיכנס לתוך הספר עצמו. והשאלה הראשונה שכמעט כל רבותינו הראשונים שואלים בתחילת הספר, מדוע התורה חוזרת על מה שכבר נאמר בפרשת ויגש? הנה בקטע השני נאמר במפורש, כדאי לסמן את תחילתו של הפסוק בקו, מילה במילה כמו בתחילת הספר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, וכל יעקב ראובן, ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וחרמי, ובני שמעון עמואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית, ובני גרשון, בני לוי, גרשון קהת ומררי, וכך הלאה כל השבעים נפש הבאה מצרימה. השאלה שכמעט כל רבותינו הראשונים שואלים, מה ראתה התורה לחזור שוב בתחילת ספר שמות על כל המספר של 70 נפש שירדו למצרים? אז רש"י עונה על כך בקטע השלישי, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזר ומנען אחר מיטתם להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר כוכבים ממספר צבאם, לכולם שמות יקרא, לכולם בשם יקרא. אז מסביר לנו רש"י שהסיבה שהתורה חוזרת על המספר פעם נוספת, כי זה בא לבטא את החיבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דבר שאוהבים סופרים וחוזרים וסופרים. הרמב"ן הולך בכיוון אחר בקטע הרביעי בתחילת שמות, כותב הרמב"ן, השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז והודיע כל העתיד לבוא להם. זאת אומרת, מעשה אבות סימן בבנים. ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. ספר בראשית זה ספר היצירה, ספר שמות זה ספר המעשה, מה שיצא מהיצירה של בראשית. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. כאן כדאי לעשות כך, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר מכתב זה בעבור, כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז אוכל הירידה של יעקב ובניו מצרימה זוהי ראשיתה של הגלות. והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גויים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. אומר הרמב״ן בלשוננו, ספר שמות הוא למעשה ספר הגלות והגאולה, וכדי שלא נתבלבל ונחשוב שהגלות ראשיתה בביאת המלך חדש אשר לא ידע את יוסף, אז באה התורה וחוזרת עוד פעם כדי ללמד אותנו שראשיתה של הגלות זה בירידה של יעקב ובניו מצרימה. ולכן התורה חוזרת, כי הרי אחרי הירידה בפרשת ויגש היו שנים טובות, שנים של עושר, שנים שהרגישו יותר מדי טוב, וככה שכחנו קצת שזה גלות. אז הנה עכשיו באה התורה ומזכירה שלמעשה ראשיתה של הגלות היא בירידה של האבות, של השבטים ויעקב מצרים. גם רש"י, גם הרמב"ן, ועוד ראשונים אחרים, כל אחד בדרכו שלו, מסבירים מדוע התורה חוזרת עוד פעם על מספרם של בני ישראל. אבל על דבר אחד רבותינו הראשונים לא נותנים תשובה, ואלו דברי חז"ל בקטע החמישי, ואלה שמות. אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות שמיים, השמיים והארץ, פסל את הראשונים. כי מה קרה אחר כך? היה תוהו ובוהו המבול, ואלה שמות הוסיף שבח על השבעים נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. אז ואלה למעשה בא להוסיף, ואלה, בבקשה, ואלה בא להוסיף, בא לרבות על מה שהיה קודם. אז בחזון נאמר מה זה בא לרבות, מה זה בא להוסיף, שלא רק יעקב היה צדיק, לא רק השבטים היו צדיקים, כל השבטים נפש כולם היו צדיקים. כך דברי חז"ל במדרש. אבל ברש"י, ברמב"ן, בכלל לא רואים התייחסות לבאלה. יש רק התייחסות למה התורה חוזרת עוד פעם. אבל איזה תוספת יש בחזרה הזאת? על זה רש"י והרמב"ן לא עונים. ולכן שאלתנו הראשונה היא, איזה תוספת יש בחזרה של השמות, של המספר שירדו למצרים? החזרה עצמה באה ללמד שהקדוש ברוך הוא מכבד אותנו. החזרה עצמה באה ללמד שהנה, שלא נשכח, הגלות מתחילה עם ירידת השבטים ויעקב למצרים. זה מסביר למה התורה חוזרת, אבל זה לא מסביר איזה הוספה יש בחזרה. זה רק מסביר למה חוזרים, אבל בחזרה הזאת לא כתוב אלה, אלא כתוב ואלה. זאת אומרת, מלבד שחוזרים, יש כאן איזושהי תוספת שלא הייתה במניין הראשון. ושאלתנו הראשונה היא, איזה תוספת יש בחזרת המניין בפעם השנייה שאין בפעם הראשונה? כך השאלה היא ברורה ומדויקת. איזה תוספת יש בחזרה על המניין בפעם השנייה שאין בפעם הראשונה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מיד לאחר מכן, בקטע הראשון, פסוק ח' פ' ואילך, רק המלך חדש של מצרים אשר ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו ונרבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו, גואלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למענן אותו בסבלותם, ויהיו בנערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. שאלתנו השנייה היא, יוסף עומד מול פרעה ומודיע כי גנוב גונבתי מארץ העברים, והוא לבד בתבונה המיוחדת שבו מצליח לפתור את החלומות, לתת את העצה ולקבל מיד מיני של סגן נשיא. אולי פעים, אדם גבד ששעה קודם היה בבצוער ושעה אחר כך נהפך להיות סגן נשיא עם סמכויות של יותר מנשיא. והנה בא עכשיו פרעה המלך החדש ואומר לבני עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצו ממנו, עזה מתחכמה לו. אני לא מבין, מי אחד פרעה לא הצליח להתחכם? ויוסף הראה שהוא חכם יותר מפרעה בכל החרטומים, אז מול עם שלם יצליחו? אז מה הביטחון של פרעה להציע לבני עמו ושההצעה הזאת תתקבל ותעבור? עם בני ישראל רב ועצים ממנו, הוא גדול יותר מאיתנו, ובכל זאת מציע פרעה בואו נתחכם לעם הזה. מה הוא חושב? שהוא יצליח? מה היה הביטחון שלו שהוא יצליח? מיהודי אחד, ואת זה כל מצרים ידע, פרעה וכל חרטומיו לא הצליחו, אז מול עם שלם יצליחו? לנו זה נראה ככה כסיפורי אגם או סיפורי החיידר. הנה יש מלך חדש, לא ידע את יוסף, אבל נתחכמה לא מתחיל הגזירה. הרי כדי להעביר החלטה כזאת בעם הוא צריך שהעם יבין שיש בסיס לזה. איך? מה פתאום? העם יורד להגיד למה השתגעת? עמד יהודי אחד וסובב את כל המלכות, אז אתה רוצה שנעמוד מולם שלם כזה? לא כדי שנחיה איתם בשלום? אבל הוא מצליח להעביר את ההחלטה הזו. איך הוא עושה את זה? זוהי שאלה שנייה. השאלה השלישית, הקשה מכולם, זוהי גזירת פרעה. פסוק תובב, ראינו מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, לילדכם את העבריות וראיתם על האבניים, אם בנו ועמיתן אותו. וכאן כדאי לעשות קו, ואם באתי וחיה. אני לא מבין, פרעה אכזר רוצה להרוג את כל הבנים, אבל אם הגזרה להרוג את כל הבנים, יש גם גזרה ואם באתי וחיה, להחיות את הבנות. זה לא כל הבן הילוד היאור תשליחו תהרגו אותו, ועם הבנות תעשו מה שאתם רוצים. לא, וחיה. מה עומד מאחורי ההיגיון הזה? להרוג את הנשים, את הבנים, להציל את הבנות שמה? שיתגוללו עם המצרים ושישפחות בבית פרעה? ודאי שזה לא יפתור את הבעיה, כי הרי הדור הבא יהיה יהודים. גוי שבא על בת ישראל עבלה ביהודי, אז איזה בעיה הוא פתר כאן? אז נכון, יהיו כאלה שהתבוללו והאחוזים יגדו, אבל בסך הכל העם הזה עדיין יישאר. ובכלל, מה עושה את המילדות? פסוק י"ז, ותורן המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות ואומר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמר המילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. אני לא מבין, עומדות כאן שתי נשים המילדות, אז כמובן זה לא רק שתי נשים, כי הרי צריך להבין, זה עם של מיליונים, כל יום יש מאות לידות, אולי יותר. אלא שתי האנשים הללו הם האחראיות על כל המילדות בארץ מצרים. והם עכשיו עומדות מול פרו, ופרו אומר להם, תראו, זה לא עובד. מה עשיתם? יש הרבה בנים שנולדו. אז הם אומרות, סליחה, מה אפשר לעשות? המילדות, הילדות העבריות, הנשים, הן כחיות השדה, הן מסתדרות לבד. שפרו שומע דבר כזה, מה צריכה להיות התגובה המיידית שלו? להעמיד אותם מול הקיר ולהרוג אותם. אין למעשה אחראיות למחדל לאומי. זה מחדל שמשבש את כל התוכנית של פרו. התגובה שלו הייתה צריכה להיות מיד להרוג אותם. ויותר מזה, תראו מה הן אומרות לפרו בקטע השישי. פרו שהופיע הפנים נגד פרו. וזקפה חותמה בו ואמרה, אוי לו לאותו האיש שיבוא האלוהים להיפרע ממנו. היא עוד קולשת על פרו, היא עוד אומרת לו, חכה חכה חכה, תראה מה האלוקים של היהודים יעשה לך. ונתמלה עליה חימה להורגה, אבל הוא לא הורג אותה, כי שפרה שהייתה משפרת על דברי ביתה יוחדת, הסגירה את דברי ביתה מרים ומפיישת עליה ואמרה לו, אתה משגיח עליה, תינוק איתי, היא סך הכל ילדה בת שש ואינה יודעת כלום, אז מה אם היא אמרה לך את זה? סתם ילדה קטנה, כלום. איך אפשר להסביר את זה? עומדות כאן מילדות שפרה ופועה, ועוד מרים המילדת באה וטענות ומזהירה את פרו, הוא לא עושה כלום. מה ההסבר בכל זה? לפחות את המילדות, את האחריות, הוא צריך להרוג, ולמנות אחרות. אלה הם שלושת השאלות שאנחנו מבקשים לשאול, והשאלות האלה למעשה יהוו פתיחה, למרות שהן בפרשת שמות שכבר עסקנו בה בשבת שחלפה, אבל הן ייתנו לנו תמונה, נדמה לי, בכל ספר שמות, ודרך זה יהיה לנו הבנה ועומק בלתי רגיל בכל הספר. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, רבותינו הראשונים עומדים על כך, מדוע התורה חוזרת ומונה את מספר היורדים למצרים פעם נוספת, בנוסף למה שכבר נאמר בפרשת ויגש. השאלה שקשה על רבותינו הראשונים היא לא רק להסביר שהם נגעו רק, בהסבר מדוע התורה חוזרת, אבל באותה מידה הם גם היו צריכים לגעת בנקודה נוספת שחז"ל מעוררים, איזה תוספת יש בחזרה הזאת. לא רק למה התורה חזרה, אלא איזה תוספת יש בחזרה. וזוהי שאלתנו הראשונה, כי הרי כלל בידינו, כל מקום שנאמר ואלה, בא להוסיף על הראשונים. אז איזה תוספת יש בחזרה הזאת? שאלה נוספת. הרי מציע לעם להתחכם מול עם ישראל שהוא רע ועצום. איך ההצעה הזאת עוברת? הרי מול אדם אחד לא הצליחו להתחכם, והתחכם על כולם וזה היה יוסף. אז איך פרו חושב שמול עם שלם הוא יצליח? ושאלה שלישית ואחרונה, מה ההיגיון בגזירת פרו? מצד אחד כל הבן הילוד ימות, ומצד שני כל הבת תחיה. הרי אם היא תחיה, ואיזה חיים שהיא תחיה, הדור הבא יישאר יהודי. אז מה הרוויח פרעה בגזרה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה דבר פילי פלאים. אז כדי לברר את הסוגיה הזאת, עלינו להתבונן היטב בכל המהלך לאורך כל הספר. פרשת שמות היא למעשה חלק מההיריון של כלל ישראל. תחילתו של ההיריון בירידה למצרים, המשכו של ההיריון בשיעבוד במלך החדש שקם וגוזר את גזרותיו. מי הפרשה שלנו, פרשת וערה ואילך, בו בשלך, אנחנו נעסוק בתהליך של הלידה של עם ישראל. בשנה האחרונה של השיעבוד לא עבדנו, היו מכות על מצרים כל חודש, ראינו את ניסי הקדוש ברוך הוא, ובסופם הייתה הלידה, היציאה ממצרים. הלידה הזאת, בניגוד ללידות אחרות של עם ישראל, לגאולות אחרות של עם ישראל, הלידה הזאת מלאה מראשיתה ועד סופה בניסים. דרכו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא גורל את היחיד ואת הציבור, בדרך כלל, באופן כזה שאפשר להסביר אותו בדרכי הטבע. גאולת מצרים שונה מכל הגאולות. זוהי גאולה שכל כולה על פי נס. גם העיוור רואה ומבין שזה נס. למה? מה נשתנה הגאולה הזאת מכל הגאולות האחרות? מסביר המהר"ל בקטע השביעי, גבירות השם, קטע קטן ממנו, והרי מיציאת מצרים רצה השם יתברך להקנות להם כל אמונות אמיתיות, שזה עיקר המופתים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, כדי שיאמינו כל אמונות אמיתיות. בלשוננו שלנו, אומר המהר"ל, מטרת כל הניסים שכל יהודי, איש ואישה, יראו בחוש, יש בורא לעולם ויש מנהיג לעולם. עד היום זה היה סיפורים, שהיה אחד שברא את העולם בורא שמיים וארץ. אף אחד לא היה שם, אף אחד לא ראה את זה. האדם נברא בסוף הבריאה. הפעם הראשונה שבשר ודם רואה איך העולם נברא, באופן קטן, באופן מיניאטורי, במצרים, הכל דם, והנה פתאום יש מים. הארבה אוכל את כל ירק השדה, והנה פתאום דבר חדש. ואי חושך בכל מצרים, והנה פתאום נוצר האור. וכך בכל המכות. אז מטרת המכות הייתה והניסים ללמד אותנו באופן מוחשי יש בורא שמיים וארץ. ולכן אומר אותו דבר הכוזרי, אבי יהודה הלוי עונה למלך כוזר בקטע השמיני, למה הקדוש ברוך הוא פתח את מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אנוכי השם אלוקיך בורא שמיים וארץ? אז אומר רבי דעלוי, וכן פתח האלוה בדברו אל כל הדת בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובורכם, וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים כאשר שאלתני לאמונתי, בהודיעי אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל. מה זה? כדי לעשות קו, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. דבר ראשון, מה ראינו? ראינו בורא שמיים וארץ. לכן הגאולה מלווה בניסים מראשיתה ועד סופה, כדי ללמד אותנו באופן ברור יש מנהיג לעולם, הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ. זה מסביר לנו רק מדוע היו ניסים במצרים ויציאת מצרים. אבל אחרי שכבר יצאנו מבית עבדים, נולדנו כעם יום הולדת אותך, אומר הנביא יחזקאל זה יום יציאת מצרים, זה הלידה שלנו. ועובר עלייך, והעורך מתבוססת בדמייך, דם פסח ודמייה, נולדנו. אז מדוע הקדוש ברוך הוא המשיך את הניסים במדבר? מן, סלב, ענני כבוד, זה מיותר. הקדוש ברוך הוא יכל הרי להוביל אותנו בכלל מסביב, בלי קריאת ים סוף. יכל להביא אותנו למרות מדבר עם הרבה דשא ופירות, וליצור את הניסים באופן כזה שהם יראו כדבר טבעי. אז מדוע הקדוש ברוך הוא המשיך את מערכת הניסים הלאה? אומר הרמב"ן, מדוע? כדי ללמד אותנו בקטע השיעי, ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, יעבור עליהם יחריטנו עונשו. הניסים במדבר יש להם מטרה אחת, להכין אותנו לקראת הימים של אחרי המדבר, שנכנסים לארץ ונגמרים הניסים, ואז נבין שגם היום יום מלא בניסים, ומן הניסים הגלויים של אתמול נודה על הניסים הנסתרים של היום, על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, ערב, בוקר וצהריים. וכך כותב רבינו בחיי, יש כל מיני ניסים, יש ניסים גלויים, יש ניסים נסתרים, והמטרה היא שמהניסים הגלויים נלמד על הניסים הנסתרים. אם כך, זה פילי פלאים. כותב הרש"י הראשון על התורה, שכולנו מכירים אותו בקטע ה-11. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטרו בישראל. ומה פעם פתח בבראשית? משום כוח מעשם הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם ימרו ימות העולם עם ישראל, לספין אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ובראה הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אני לא מבין את הרש"י הזה. אומות העולם ישאלו ויתנו שאנחנו נסתים, זה מוכר, שומעים את זה כל הזמן, אבל איזה תשובה אפשר לענות להם? מה, הארץ של הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה? הם בכלל מקשיבים לתשובות שלנו? מה כתוב כאן בכלל ברש"י? אז זה פילאי פלאים. התחדש לי בהכנת השיחה הזאת דבר שלא שמתי לב לזה מימיי. אומות העולם באים בטענה לעם ישראל. אומר רש"י, אם התורה הייתה פותחת בחודש הזה לכם, פירושו של דבר בסיפור יציאת מצרים, לאומות הייתה טענה גדולה מאוד. אתם עם ניסי, אתם עם שחי לא בדרך הטבע, אתם חיים מעל הטבע, הנה הלכתם במדבר עם ניסים, יצאתם ממצרים על ידי ניסים, עכשיו אתם באים ורוצים נחלת גויים? רוצים ארץ ישראל? זה מקום טבעי, תמשיכו לגור במדבר עם ניסים וניסי ניסים. אתם באים עכשיו לקחת נחלת גויים, אתם באים לקחת מקום טבעי, ארץ, זה לא מגיע לכם, זה לא שייך לכם, אתם בכלל לא שייכים לסוג חיים כאלו. לכן באה התורה ופותחת איך? בבראשית. מה כתוב בבראשית? בראשית מתואר חיי האבות, השבטים, עם הרבה ניסים, אבל כל הניסים הם בדרכי הטבע. את כל הניסים אפשר להסביר על פי הטבע. אז על ידי שמתחילים את התורה בספר בראשית, עם האבות, עם השבטים, בזה בעצם אנחנו אומרים לאומות העולם, נכון, אנחנו עם לא נורמלי, אנחנו עם שכל הקיום שלו הוא קיום ניסי, אבל זה עם שהקיום הניסי שלו מוביל אותו לחיות את חיי הטבע, את חיי היום יום ברמה גבוהה יותר. זה התשובה לאומות העולם. לכן התורה מתחילה בבראשית ולא בחודש הזה לכם. איך כותב רבינו בחיי בקטע העשירי בשורה השלישית? יש ניסים המפורסמים ויש ניסים נסתרים. המפורסמים הם אותות והמופתים הגדולים אשר נעשו לעיני העמים כאותות של מצרים בעשר מכות ובקריאת ים סוף וירידת המן והשלג והוצאת המים מן הצור המשנים תיבוש ומנהגו של עולם. אלה ניסים נסתרים, גלויים. הנסתרים הם המעשים והמקרים שיראו לאבות אברהם יצחק ויעקב, כי מלחמת אברהם עם המלאכים ההם וניצוחו והתגברותו עליהם, כי עד על פי שנראה כדרך מנהגו של עולם הכל היה נס נסתר. אפשר לתת איזו פרשנות טבעית איך אברהם ניצח. אז למדנו להתגונן היטב, זה יסוד ביסודות האמונה, להתגונן היטב. באים רבותינו הקדמונים ומלמדים אותנו יציאת מצרים יוצא שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ לא רק מתוך ידיעה שסיפרו אלא מתוך ראייה מוחשית דרך כל המכות וניסי יציאת מצרים. הניסים במדבר מטרתם להכין את העם המאמין במציאות השם, שגם מחר שנכנסים לארץ וחיים חיי טבע יבינו שזה לא טבע, כי מן הניסים הגלויים נבין שגם היום יום מלא בניסים. ויותר מזה, כל זה לא מהווה התחלה של תורה, אלא מה התחלה של תורה? דווקא בראשית. ולמה? כדי שאומות העולם לא יבואו אלינו בטענה אתם שייכים למציאות אל-טבעית ולכן תישארו במדבר. אנחנו פה בארץ, ארץ שיבת עמים, היא לא שייכת לכם. זה ארץ טבעית, לא ניסית. לכן התורה מתחילה בבראשית. כדי שנוכל להשיב לאומות העולם, הנה האבות והשבטים, חיו חיי טבע, בארץ. אבל ידעו, בטבע הזה לראות את מה שמעל הטבע, ולחבר את השמיים ואת הארץ ביחד. זה כל המהלך. אבל במהלך הזה יש בעיה אחת גדולה. כאשר עומדים ערב הכניסה לארץ ומשה רבינו שולח את המרגלים לראות את הארץ כדי להכין את העם לחיי הטבע, שגם בטבע יש נס, באים המרגלים ומוציאים דיברה על הארץ. הם לא רוצים לעבור לחיי טבע, רוצים להישאר בחיי נס, רוצים להישאר במדבר, זה מאוד נוח, זה מאוד טוב, ולא רוצים לעבור ליום יום. מה שמתגלה כאן, שנשיאי העדה, מנהיגי ישראל, האמונה שלהם הייתה מאוד מאוד רדודה, מאוד חלשה. הם לא האמינו שהתכלית היא לחיות את היום יום עם אמונה חזקה בבורא שמיים וארץ שמוביל ומנהיג את הכל. הם רצו לראות את זה בחוש, לא להאמין בזה. זאת הייתה הנפילה הגדולה של נשיאי העדה. מי שלא נפל בנפילה הגדולה הזאת, אלה היו אנשים. אנשים, הם היו בעלות האמונה הגדולה ביותר. וראשיתם של דברים כבר במצרים. במצרים, בקטע ה-12 שלפנינו, תוך כדי הגזרות הקשות והאיוש הגדול שפקד את עם ישראל, אומרת לנו התורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי תוהו, ותצפינהו שלושה ירחים. וילך איש, אומרים חז"ל בקטע ה-13, להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זיבנה, שהלך בעצת ביתו, פנה, אמרם גדול הדור היה, כיוון שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד, היהור התשליחו, אמר לשב אנו עמלים, יהיו בנים, וימותו מיד אחרי שיוולדו, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, עדה, וחז"ל אומרים, היא הייתה בגיל 6, והיא אמרה את זה לפני כל הסנהדרין. כי אבא, אמרם, היה ראש הסנהדרין. עדה, קשה גזרתך יותר משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת. אתה, צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת. עמד והרזיר את אשתו. עמדו כולם והרזירו את נשותיהם. אומרת מרים ואומרת אבא, אני לא מבינה. אתה גדול הדור, אתה ראש הסנהדרין. אתה לא יודע שכתוב בתורה לא טוב היות האדם לבדו. אז מי איזה גזרה זמנית חולפת של פרעה אתה מרים ידיים? איפה האמונה? על דבר השם לעולם קיים. דבר השם לא טוב להיות האדם לבדו, זה לעולם. אז אתה מבקש להציג אלטרנטיבה אחרת? גזרתך קשה משל פרעה. גזרת פרעה גזרה חולפת. עוד שנה, פחות שנה. קדנציה יותר, קדנציה פחות, זה עובר. אבל אתה, גדול הדור שאתה גוזר, זוהי תקנה לדורות. מה קרה אבא? ואבא אומר תהיתי. וחז"ל במקום אחר מתארים איך שמרים מכינה את העגלה של החתנים והקלות, מושיבה בהם את אבא ואת אמא, ועוברים ברחוב העיר, שכל העיר הראו שגדול הדור אמרם חזר לאמא. וכך כולם חזרו לנשותיהם. וזה מגיע לפי אצל כל האימהות. וכאן יש דבר מעניין מאוד. החלק השני של ספר שמות, אחרי יציאת מצרים וקבלת התורה, זה המשכן וכליו. במשכן בפרשת תרומה מופיעים כל כלי המשכן חוץ מכלי אחד. הכיור לא מופיע. התרומה הייתה של זהב, כסף, נחושת ועוד. מה עשו עם הנחושת? בקטע ה-15, כמה עשו מהנחושת? ונחושת התנופה, 70 כיכר ו-2,400 שקל. מה עשו עם זה? ויעזבה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב. ולא את הכיור. למה הכיור לא מופיע? הכיור יופיע בפעם הראשונה בקטע ה-16. שם כתוב ממה עשו אותו. ויעש את הכיור נחושת, ואת קנו נחושת, במראות הצוות, אשר צבעו פתח אוהל מועד. שלוקחים נחושת, ומשייפים את זה, מבריקים את זה, זה כמו ראי, כמו מירר. עם זה עשו את הכיור. לא עם הנחושת שתרמו. מה זאת אומרת, עם זה עשו את הכיור? אומרים חז"ל בקטע ה-17. אמר רבי שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן היאור, והקדוש ברוך הוא היה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהם, והן נוחרות ומבשלות מהן, ולוקחות מהן יין, והולכות לשדה, ומאכילות את בעליהן שם, שנאמר בכל עבודה בשדה. מי שהיו אוכלים ושותים, נוטלות אמרות ומביטות בהן עם בעליהן. זאת אומרת, אני נאה ממך, וזה אומר, אני נאה ממך. ומתוך כך היו מרגילים עצמם לידי את האהבה, ופרים ורבים. והקדוש ברוך הוא פוקדן לאלתר. בזכות אותן אמרות, שהיו מרות לבעליהן ומרגילות אותן, לידי את האהבה מתוך הפרך, העמידו כל הצבאות. שנאמר, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, ואומר, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן. עמדו כל ישראל ונתנדבו. מי שהביא כסף, מי שהביא זהב, או נחושת, ואבני שם, ואבני מילואים, הביאו בזרזות הכל. אמרו האנשים, מה יש לנו ליתן במדוות המשכן? עמדו והביאו את המרות, והלכו להם אצל משה. כשראה משה אותן המרות, זעק להם. אמר להם ישראל, כלו מקלות ושברו שוקרים של אלו. מרות, למה הם צריכים? את זה להביא למשכן? אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, משה, על אלו אתה מבזה? ויש תוספת בילקוט שמעוני, חביבים עליי המרות הללו יותר מכל כלי המשכן. למה? המרות הללו הן העמידו כל צבאות הללו במצרים. תול מהם ועשה מהם כיור נחושת וקנו לכהנים, שממנו יהיו מתקדשים הכהנים, שנאמר ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במרות הצובות אשר צבעו. עם מה עשו את הכיור? עם המרות שברכם ביקשו האמרות להראות לבעלים איך להסתכל רחוק ולהבין כמה שקשה היום, כמה שמסובך היום, יש מחר. ומחר נצא ממצרים. לכן, לפני שבאים לקדושה, צריך קודם להגיע לטהרה. הכלי הראשון שאיתו עוסקים ואותו פוגשים במקדש, זה הכיור. כל כהן נכנס למקדש, דבר ראשון, נוטל את ידיו ואת רגליו. כל בוקר, למי שאומר קורבנות, לפני כל הקורבנות, יש פרשת הכיור. כי פרשת הכיור בעצם באה ללמד על הטהרה. טהרה פירושו של דבר, יכולת לראות רחוק. טהרה פירושו של דבר, אמונה. להבין, גם אם אני לא מבין, אני ממשיך ללכת הלאה. מחר אני אבין מה שאני לא מבין היום. זה התחיל אצל מרים, והגיע לשיא אצל כל האימהות במצרים. הם אלה שידעו לראות רחוק. ולכן כאשר יוצאים ממצרים ומגיעים לעגל, נכון, משה לא הגיע, אז מה קרה? מה הלחץ? נחכה עוד קצת. אבל הגברים ישר עגל. איך אומר שלמה המלך? ואישה בכל אלה לא מצאתי. אנשים לא חטאו בעגל. וזה ממשיך הלאה. ערב הכניסה למצרים, תראו דבר מבהיל, שנדמה לי שלא שמעתי ממכם. עומדים לשלוח מרגלים לארץ. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים. שמע, אתה רוצה לשלוח, אתה עושה טעות. אתה יודע למה אתה עושה טעות? אומר הכלי יקר, דבר אחר בקטע ה-18. לפי שאמרו חז"ל, האנשים היו שונאים את הארץ. ואמרו נתנה הראש ונשים במצרימה, והנשים היו מחבבות הארץ, ואמרו תנה לנו אחוזה. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. אבל לך, לדעתך, שאתה סבור שקשרים אינה, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים. וזהו שלח לך, לדעתך, אנשים. אבל לדעתי, היה יותר טוב לשלוח נשים. מדוע? כי להם יש את הכוח האמוני הגדול שאין לאנשים. זה התחיל ממרים בגיל 6, שעומדת מול גדול הדור, אבא אמרם. זה עובד דרך כל האימהות במצרים שהעמידו את כל הצבאות, ומכוח זה יש לנו את הכיור בכל עבודת המקדש והמשכן. וזה עובר דרך העגל, וזה עובר דרך חטא המרגלים. ולכן קורה דבר מדהים, מכל הדור שיצא ממצרים, מי זוכה להיכנס לארץ? כל אנשים ורק יהושע וכלב. רק שניהם שראו את הדברים בראייה אמונית, בראייה שגם כשקשה, אז מה עם הארץ? ערים בצורות. אז מה אם יש מסביב שבעה עממים? אז מה? אז לכן צריך לשאר במדבר? אז לכן צריך להרים ידיים? הרי זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד. זה ארץ שההשגחה בה היא תמידית. אז בגלל זה צריך להרים ידיים, אם זה לא נראה מסתדר? וזה נראה מפחיד. הכוח הזה שהיה לאמהות במצרים והיה ליהושע וכלב, היה לעוד אישה אחת גדולה, והיא בת פרו. בת פרו, הגויה הזאת ששומעה בבית וכל התכנון מראשיתו ועד סופו, והיא יוצאת ליאור עם נערותיה, ונערותיה אומרות לה בנוהג שבעולם, מלך גוזר גזרה, לא כל בני עמו מקיימים את הגזרה, אבל ודאי בני משפחתו מקיימים את הגזרה. אז איך את מורדת באביך? והיא לא שומעת להם, והיא מצילה את משה. זאת בת פרו, שאין לה שם בתורה, יש לה שם בדברי הימים. ובדברי הימים קוראים לה, בקטע ה-19, ובני כלב בן יפונה, עירו, אלה, ונעם, ובני אלה, וכנז, בניו של כלב, מנשים שונות שנשא, ובין הנשים הייתה אחת, פסוק התחת כדי לסמן את ראשיתו, כל הפסוק בקו, ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, ואלה בני ביטיה בת פרו. אנחנו מבינים לקרוא לה בתיה בת פרו, ביטיה בת פרו, אשר לקח מרד. מה כתוב כאן? אמרו חז"ל בגמרא ומגילה בקטע ה-20, רבי שמעון בן פזי, כי הוא פתח בדברי הימים, שרבי שמעון בן פזי היה פותח את דברי הימים, אמר אחי, קדוש ברוך הוא, כל דבריך אחד הם, ואנו יודעים לדורשן. אנחנו יודעים לחבר את הכל ביחד. וכך אמר רבי שמעון בן פזי, ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, ואלה בני ביטיה בת פרו אשר לקח מרד. אמר קרא לה יהודיה, על שום שכפרה בעבודה זרה, דכתיב ותרד בת פרו לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילי בית אביה. פשוט יצאה מבית אבא כל פעם, מבית עבודה זרה, פשוט לגדול, להתאר קצת מהפימה שיש אצלה בבית. ומה היא עשתה? היא גידלה יתום ויתומה. גידלה יתום בתוך הבית. שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתום עלה לה, וכתוב כאילו ילדו. את מי היא גידלה? את משה. ולמה נקרא שמו ירד? שירד להם לישראל מן בימיו. בעוד שם יש למשה גדור שגדר פרצותיהן של ישראל. בעוד שם יש לו חבל שחיבר את ישראל לאביהם שבשמיים. סוכו שנעשה להם ישראל כסוכה. יקותיאל שקיבו ישראל האל בימיו. זמוח שהזניח אבנותיהם של ישראל. כל השמות של משה. אבי אבי אבי, אב בתורה, אב בחוכמה, אב בנביאות. ואלה בני ביטיה, אשר לקח מרד, וכי מרד שמו, והלא כלב שמו, כלב התחתן עם בתיה בת פרו. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים, וישא את בת פרו, שמרדה בגילולי בית אביה. עומד כלב מול המרגלים, והמרגלים טוענים טענות ומגיון, חבל להיכנס לארץ, אין שום סיכוי, שבעה עממים מסביב, אין סיכוי לעמוד מולם, חבל להיכנס למלחמה, התוצאה תהיה נוראה, ברוך השם הצלחנו לצאת משם, יצאנו מכל מיני חלקים, עכשיו נחזור לזה, לא כדאי, זה מסובך, ועומד כלב, ומורד בעצת מרגלים, ומזכיר לעם, שאת ארץ ישראל אפשר לרשת, רק אם יש את מידת האמונה ואת מידת הביטחון. שאין את זה, אז אין כלום. וכשיש את זה, אין ממה לפחד. הכוח הגדול של יוסף, מול פרעה, מול החרטומים, מול כל הקבינט הגדול של פרעה, שמהרגע הראשון שהוא עומד, הוא אומר לפרעה, אתה צריך להבין דבר אחד, את האלוהים אני ירא. אלוקים יענה את שלום פרעה. מי שמסוגל לעמוד ולהגיד את האלוהים אני ירא, מתברר לו שגם פרעה מבין את זה. גם פרעה מבין את השפה הזאת. ופרעה בעצמו יגיד, הרי ייתן איש נבון וחכם אשר רוח אלוהים בו. דבר שבפעם הבאה הוא יגיד, רק אחרי למעלה מ-200 שנה, ערב היציאה ממצרים. אבל כאשר נכנסים למהלך של גלות, ושוכחים את האלוהים, ושוכחים את יראת האלוהים, אז גם כשיהיה עם רב, ועצים, וחזק, וגדול יותר, יעמוד איזה פרעה. אתם יודעים מה אומר האריזה על פרעה? מהסוף להתחלה זה האותיות העורף. העורף, רק צריך להוסיף תף בסוף. יעמוד ויגיד אבא מתחכמה לו ויצליח ויצליח. למה יצליח? כי אין יראת אלוקים. אבל שתעמוד ילדה או נערה מול פרעה ותגיד לו חכה חכה, עוד מה תקבל. והתורה מעידה עליה שהכוח הגדול שלה היה ותרנה מילדות את האלוהים. הפעם הקודמת שמצאנו על מישהו שנאמר עליו שהוא ירא אלוהים, זה היה יוסף. כשרואים את זה בפעם הבאה אצל המילדות, אז גם אלה, עם כל מה שיגידו, יצליחו מול הגזרה של פרעה. לא נבלות מכל המנגנון הגדול שיש לו. ומכל הקואליציה הכלל עולמית שעומדת מאחוריו, הן אומרות, אנחנו יראות אלוקים. זה כל ספר שמות. ספר בראשית, ההנהגה הייתה של האבות. האימהות תמיד ראו רחוק. האימהות תמיד ידעו ברגעים הקשים של הוויכוח להוביל את המהלך בכיוון הנכון, אבל ההנהגה הייתה של אברהם, יצחק ויעקב. זה השבטים. בספר שמות, ההנהגה עוברת לנשים. איך הפסוק הראשון של ספר שמות? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. ביתו זו אשתו. אמר רבי יוסי, מימי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי, שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. איך נאמר בפרשת ויגש בקטע השני? אלה בני ביאה, אשר נתן לבן לרחל ביתו ותל לבית אלה, ויעקב כל נפש שיבה, כל הנפש. הבא על יעקב מצרימה, יוצא ירחו, מלבד כדי לעשות קו, נשי בני יעקב, כל נפש, 66. ובני יוסף אשר אולי ובמצרים, נפש שניים, כל נפש לבית יעקב ובא המצרים, 70. יוסף, שני בנם ויעקב. עוד לוחבת שנולדה בנחומות. אבל לבד נשי בני יעקב. מה התוספת שיש בתחילת שמות? איש וביתו באו. ביתו זה אשתו. זה הכותרת של כל הספר. הכוח הגדול הזה, האמוני הזה, שהיה לאמאות לראות הדברים רחוק. ואיך אומר רבי עקיבא? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. זה מימרה של רבי עקיבא. כי רבי עקיבא יודע לצחוק בשעה שכולם בוכים. הוא הלך בעקבות האימהות. הוא למד לראות רחוק. הוא למד לראות את המחר. הוא למד לראות דרך המראות הצובות, לא את העכשיו, אלא את הראייה של מחר. ולכן אין פלא שההבטחה האלוקית ואחרי כן יצאו ברכוש גדול עוברת דרך אנשים, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. אלה שהביאו את העם לרגע הגדול הזה של כל צבאות ישראל היוצאים ממצרים, הם אלה שישאלו אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב, והם אלה שידעו לעשות עם זה את השימוש הנכון. לא שימוש שעושים איתו עגל, כמו שעשו הגברים כלי הכסף וכלי הזהב שהיה להם. ועם זה יוצאים ממצרים. את הכוח הגדול הזה שיש לאמהות, ידע פרו. פרו ידע טוב טוב מה זה בית ישראל. מה שהוא ביקש, שעל ידי ההתבוללות הזאת של בנות ישראל עם בני מצרים, בלי קשר לדור הבא, אם הוא יהיה יהודי או לא יהיה יהודי, זה לא עניין את פרו. הוא ביקש שדרך ההתבוללות הזאת, הנשים תעברנה את הכוח האמוני הזה, את האמביציה הזאת, את המוטיבציה הזאת, גם למצרים. ואז פרו היה ברור לו שדרך זה הוא יהיה העם החזק ביותר בעולם. את זה ביקש פרו. ומול זה עמדו המילדות, מול זה עמדו האימהות, ומול זה לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה בנקודות שונות, אם זאת אסתר או כל אחת אחרת לאורך כל ההיסטוריה, שידעו לעמוד עם הכוח האמוני הגדול הזה. אין להרים ידיים. גם כשעומד אל קנה ואומר, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אומרת לו חנה, מה אמרת? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, פירושו של דבר, אין סיכוי שלנו ילדים, חכה תראה, ותה כמחנה, אחרי אוכלה ואחרי שתו בשילה. ודרכה לומדים את כל הלכות תפילה. 18 של יום יום, דיני תפילה ועוד דברים נוספים. וזה מה שהתורה באה ואומרת לנו. בקטע 21. ורב לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המולכך במדבר הגדול והנורא, הנחש, שרף והקרב, וצמאון אשר אין מים. אז כל הניסים האלה המאכילך מן במדבר, בשביל מה? כדי שתבין מזה שמחר שתיכנס לארץ, גם היום יום בארץ, מלא בניסים. אבל כאשר אתה אומר, בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, ושוכחים שהשם הוא הנותן את הכוח לעשות את החיל, אז מה קורה? עבוד תעבדון. כגויים אשר השם מעביד מפניכם, כן תובדון, עקב לא תשמעון בכל השם אלוקיכם. וזה מה שאומר דוד המלך, המפתח לרשת את ארץ ישראל בקטע 22, בטח בה השם ועשה טוב, ואז שכון ארץ וראה אמונה, ויתנהג על השם ויתן לך משאלות ליבך, גול על השם דרכך ויתח עליו והוא יעשה, והוציא כרעי צדקך ומשפטיך כצהריים. לא להתבלבל, דום להשם ויתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו, ביש עושה מזימות ערף מאף ועזוב חמה, אל תתחר אף להרע, כי מרעים יקראתם וקובע השם עוד קו הם הירשו ארץ, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, הקדנציות מתחלפות והנביא ירשו ארץ, והתאמגו על רוב שלום, זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, השם ישחק לו כי ראה כי יבוא יום. זהי כל המערכה בספר הגלות והגאולה. כל ספר שמות בא להחדיר בנו את הכוח האמוני הגדול הזה שהיה בנשים. כי הרי אנחנו מובטחים בהן גאלתי אתכם, אחרית כראשית. האחרית תהיה בדיוק כמו הראשית. וכימי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. אז ראי בזה המהלך העתידי, בדיוק כפי שהוא היה. אז ככל שנעמיק את יסוד האמונה, וככל שנדע להיות מחוברים יותר לבורא שמיים וארץ, ולשליך את כל יהבנו אליו, אז נזכה באמת לשכון ארץ, נזכה באמת לויתן לך משאלות ליבך, נזכה באמת לקובע השם, המה ירשו ארץ. Okay.